נזכה לבית המקדש. ובכן רבותיי, אנחנו השבת זה שבת מברכין שלפני ראש חודש אלול. חודש אלול יחול שבת הבאה, אבל כבר בשבת זו מכריזים על ראש חודש, מברכים את החודש וגם מודיעים מתי המולד יחול. והשבת בפרשה אנחנו קוראים פרשת עקב. לפני שאני אתחיל עם עקב, נגיד איזה הבדל קטן שיש, הוא קטן נראה אבל גדול, בין פרשת ויתחנן לפרשת עקב. בפרשת ויתחנן קראנו השבת את הפרק שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. והשבת אנחנו נקרא את והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי. אם נתבונן, יש שני דברים. המשנה אומרת שבפרשת שמע יש שם קבלת עול מלכות שמיים, ולכן הפרשה הזו היא חשובה מאוד, ואדם צריך להיזהר מאוד מאוד, בפרט בפסוק ראשון, לכוון בו. וזה הטעם שציבו אותנו לכסות את העיניים. איך מכסים? לא משנה, העיקר תכסה. כדי שלא יסתכל ולא יראה מאומה מסביבו, ויכוון שמע ישראל, הבן ישראל, השם אלוקנו, השם זה רחמים, אלוקנו זה דין, זה הכל אחד, השם אחד. ואז זה קו האמצעי, השם אחד. באחד צריך לכוון, כמו שהגמרא אמרה, שבעה רקעים, הוא לבד שם בכל הרקעים. אפילו שיש לו מלאכים, אפילו שיש לו שליחים, אפילו שיש לו מה שיש לו, הוא בלעדיו שום אחד לא יכול לעשות מאומה. ומייחד אותו על שבעה רקעים, ועל הארץ, יחד זה שמונה, חטא, וארבע רוחות השמיים. זה, ואז, אחר כך יש לנו פסוק ואהבת. שם יש מצוות עשה מהתורה, לאהוב את הקדוש ברוך הוא. כי הוא נותן לנו כוח, נותן לנו חיים, נותן לנו שפע, פרנסה, כל מה שאנחנו צריכים. כל מה שיש לנו, זה ממנו. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך. לכוון בכל לבבך שני יצריך. שני יצר טוב ויצר רע, גם עם יצר רע אני אעבוד אותו. איך אני אעבוד אותו עם יצר רע? אני הולך לישון בשביל שאוכל להיות מרוכז וצלול בדעתי ללמוד תורה. שאני אוכל להתבונן בתפילה. זה פירוש בכל לבבך, גם ביצר הרע. בכל נפשך, אפילו נוטל את נפשך. בכל מאודיך, כך לימד אותנו רבי עקיבא, בכל ממונך. דבר אחר, בכל מידה ומידה שהוא מודד לך, הווה מודד לו במאוד מאוד. אלה שני הפסוקים האלה צריך הרבה לכוון בהם, ולפי ההלכה אם הוא לא כיוון, הוא צריך לחזור. אבל אסור לו לחזור מיד, אלא יגמור עד וכתבתם על מזוזות ביתך או בשעריך, ויחזור עוד פעם להגיד שמה ישראל. למה? אם הוא יגיד פעמיים שמה, חס ושלום, משתקין אותו, כאילו עושה שתי רשויות. אז זה פרשת שמה. פרשת והיה עם שמוע, המשנה קוראת לו עול מצוות. שם יש אמנם דברים כפולים שיש אותם כבר בשמע ישראל, אם זה מזוזה, אם זה תפילין, אבל עבודת השם, ישמרו לכם בנפתי לבבכם וכו'. ואת זה אומרים בלחש. יש היום חזנים, מהנדסים, התחילו גם ישמרו לכם להגיד בכל רם, שמרו לכם בנפתי לבבכם, שרתם ואהבתם אלוהים, אחר משתחבתם להם, ופתאום הוא שותק, למה אתה משנה? דורות על דורות את שתי הפסוקים אמרו בלחש. למה? והרף השם שמה לא כדאי להגיד לאנשים כאילו הוא מקלל אותם, אבל ישמרו לכם. למה? היה מעשה בזמן הרמב״ם שבא אחד תם תם וישר מסכן. אמר לה הרמב״ם, התורה מתירה לעבוד עבודה זרה. כתוב, ואתם, הוא שכח את המילים ישמרו לכם. הוא קפץ ישר. שרתם ועבדתם עליהם אחרים, השתחוויתם להם, אז הנה. אז לכן אנחנו אומרים את זה בלחש, שלא יתאם מישהו ויאמר, התורה אומרת, שרתם ועבדתם אלוהים אחרים, לא חסר אנשים מדופלמים, שמוציאים דברים מהקשרם. כן. אבל יש הבדל אחד גדול בין שתי הפרשיות הללו. אם נסתכל, כל פרשת שמע ישראל זה לשון יחיד. ואהבת, לא ואהבתם. בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. אבל בפרשת, אתה יודע, אתם יודעים רק שמי שמשלב ידיים זה סגולה לישון, אז אל תשלבו ידיים. אחר כך הפרשה השנייה, והיה עם שמוע, זה הכל לשון רבים. פעם שמוע, תשמעו למצוותי שאנוכי מצווה אתכם היום, לא אותך, אתכם. וכן, וקשרתם אותם לאות על ידכם, והיו לטוטפות בין עיניכם, ולימדתם אותם לביניכם מדבר בם. וכן, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. הכל לשון רבים. מה קרה פה? אלא שמע ישראל, הוא מדבר לכל אחד ואחד מאיתנו, באופן פרטי, שלא יגיד האדם, אתה יודע מה, אני צריך לעבוד את השם, רק אם אני בבית הכנסת, עם כל האנשים, אבל שאני לבד בבית, אני פטור, כי התורה אומרת, והם שמעות תשמעו, עד שיהיה רבים, בא להגיד לך, לא, גם שאתה לבד, ואהבת את השם אלוהיך, בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך. עכשיו תדעו שהחזנים, הרבה חזנים נכשלים בזה, אחד מעתיק את השני, והוא מנגן, ואהבת את אדוני אלוהיך, בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך, וזה טעות. הניגון הוא לא כזה. ואהבת את, שמתם לב איך שאני עשיתי ירידה, את אדוני אלוהיך, בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך, והם כולם, אחד מעתיק את השני, את, הוא עושה קדמה. ומה נפקא מינה? בהלכה מובא בפירוש, שצריך לקרוא אותה בטעמים, את שמע ישראל, לקרוא בטעמים. ואם לא קרא בטעמים, הוא לא קרא כהוגן. אני לא אומר שהוא לא יצא ידי חובה, אבל הוא לא קרא כהוגן. ושמע ישראל זה הכי חמור. זו השאלה הראשונה שואלים את האדם בבית דין של מעלה. מה עם קריאת שמה? וגם הרבה מרוב שהתרגלו שמע ישראל. אין דבר כזה שמע ישראל. מי שאומר שמע ישראל לא יוצא ידי חובה. בחיים שלו הוא לא אמר קריאת שמה. אלא זה שווה נע. שמע ישראל. צריך לדקדק. קרא ולא דקדק באותי אותי. לא יוצא ידי חובה. לכן צריך להיזהר בזה. אז עכשיו, ושמה נאמר בלשון רבים. למה שמה נאמר בלשון רבים? הרשב"א שאל את השאלה הזאת, והנה התשובה. הרשב"א שואל, הרשב"א היה גדול ישראל, רבנו שלמה בן אדרת, חי לפני קרוב ל-800 שנה, בברצלונה שבספרד. הוא שאל שאלה חמורה מאוד. וזה קשור לפרשה, תחילת הפרשה, עקב. מה התורה אומרת? בואו נקרא כמה פסוקים. והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה, שמרתם מה עשיתם אותם וכו'. והיבך וברכה והרבך, ברך פרי ביתנך פרי אדמתך, דגענך ותירושך ויצריך, ברוך תהיה מכל העמים, והסיר השם ממך כל חולי, ואכלת את כל העמים. יענו אין, אין, לא נסראללה ולא עניה, ולא, איך קוראים להו? זה שבא במקום מורניה, איך קוראים להם מחשמו? איך? סינואר, יחיה סינואר? ויש עוד אחד גם כן, מחשמם כולם. אז הוא אומר, אכלת את כל העמים. ואחר כך, כי תאמר רבים הגויים האלה ממני, איך אוכל לאור אישם? אל תפחד, זכור תזכור את אשר עשה השם אלוהיך וכולי, הוא מזהיר אותנו. שואל הרשב"א ששאלה, הגמרא במסכת קידושין אומרת שכר מצוות בהאי עלמא לקה, פה אין שכר של המצוות, והגמרא מביאה שתי דוגמאות. הרי שהיה אחד, זה היה מעשה כזה, אמר לו אבא שלו, תעלה לגג ותוריד לי גוזלות, והייתה שם אמא מקננת יושבת על האפרוחים, והוא קיים מצוות שילוח הקן. ומה כתוב על שילוח הקן? ממה נתברך וערכת הימים. ואבא שלו נתן לו את ההוראה, קראנו את זה השבת, למען יאריכון ימיך, למען יתבלך, ובחזרתו נפל ומת. מה קורה פה? שואלת הגמרא, איך קרה דבר כזה? הרי התורה מבטיחה, מי ששומע בכל אבא ואמא מאריך ימים. התורה מבטיחה, מי ששולח את הקן ולוקח את האפרוחים והביצים לעצמו, מאריך ימים. היכן אריכות ימיו של זה? זה דברי הגמרא. הגמרא מתרצת כל מיני תירוצים. הוא חשב אולי עבודה זרה, הוא חשב זה, עשה ככה, בחזרתו, בהליכתו. בסוף הגמרא מגיעה למסקנה אחת. שכר מצוות בהי עלמא לקה. אל תחפש שכר בעולם הזה. השכר הוא לא פה. אז זה המסקנה. וככה הלכה נפסקה. ברוך אתה, אלוהי. אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. השואל, הרשב"א, אומר, אז רגע, אז עכשיו לא מובן הפרשה שלנו. אנחנו קוראים את זה הרי כל מוצאי שבת. אתה אומר מוצאי שבת וייתן לך? אשריך. אני יודע שלא כולם, יש אפילו כאלה שהם קוראים לעצמם תלמידי חכמים, לא, לא מעניין אותם. צריך לקרוא מוצאי שבת פסוקים של וייתן לך. מתי הם נזכרו לשאול אותי? בליל תשעה באב. לנו זה חסר לו. אז, והיה עקב תשמעון, אתה אומר את הפסוקים, ויתן לך אלוהים את על השמיים, וכן אחרי זה, ברוך תהיה מכל העמים. אומר הרשב"א, מה קורה פה? הרי אין שכר במצוות. אותו הדבר, אותה שאלה, בסוף הפרשה, והיה אם שמוע תשמעו, אין מצוותיי, אז מה כתוב? ונתתי עשה בשד אחד והמתך, ואכלת ושבעת, ואחרי זה הזהרות, שלא יפתה לבבכם, ולא חס ושלום יהיה זה. אז מה קורה פה? יש שכר פה או אין שכר פה? יש עונש פה או אין עונש פה? תרץ הרשב"א, תירוץ אחד ליחיד. יש הבדל בין יחיד לבין רבים. כל אדם ואדם באופן פרטי, איך אומרים היום? בשפה של בית מרקעת, אינדיבידואלי. אז כל אחד, אין לו שכר, הוא לא מקבל שכר על מה שהוא עושה. לכן תראה בשמע ישראל שהוא יחיד, לא מוזכר שם שום שכר. שם רק אזהרות. בכל לבביך, בכל נפשך, בכל מאודיך, היו הדברים האלה אשר נוכים מצוויך, הלבביך, וקשרתם לאות על ידיך, ומטפות בעיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. אבל בפרשה השנייה, שאומר והיה אם שמוע תשמעו, מדבר לרבים, מה זה רבים? עשרה, אם יש בבית הכנסת העשרה מתפללים והם שווים בתשובה, יש שכר, מקבלים שכר. אז מפה רואים איזה הבדל גדול בין מצווה שנעשית באופן יחיד לבין מצווה שנעשית ברבים. אז זה היה התירוץ של הרשב"א, כך הוא מתרץ. אבל יש על זה עוד ועוד, זה התירוץ העיקרי, יש על זה עוד ועוד תילי תילים של פרטים. פרטים הם תלוי מה הגלגול של האדם, מה היה איתו בגלגול שעבר. אם הוא נושא איתו חבילות של חובות מגלגולים קודמים. וזה כעת בערב אלול וערב ראש השנה. אדם צריך לדעת שבראש השנה לא דנים אותו על מה שהוא עשה כאן בעולם הזה. אז הוא רואה שהוא מקבל כאלה מכות או כל מיני דברים, והוא אומר, מה? יש שם איזה רשע, שכן שלי, עושה את כל התועבות בעולם. תראה איך טוב לו, תראה איך הוא מטייל, איזה פונטיאק יש לו, BMW. מה, אחד? יש לו איזה מערכת של מכוניות. נוסע לחוץ הארץ כל שבועיים, מטייל, אוכל, זולל, יושב על הגג של העולם ומצפצף על כולם. ואני עובד את השם יום ולילה. קם בחצות, בא בעלות השחר לבית הכנסת, מגיע, עובד את השם, מגדל את הילדים, מתלמוד תורה, וסובל מכל הבחינות. מה קורה כאן? אז התירוץ הוא מה קרה בגלגול הקודם. אז התירוץ בפרשה הקודמת, בסוף הפרשה. וידעת כי אדוני אלוהיך הוא האלוהים, האל הנאמן, שומר הברית והחסד, לאוהביו ולשומרי מצוותיו לאלף דור. זאת אומרת, הוא שומר לנו את המצוות לשם, לאחר כך. ממשיך הפסוק השני ואומר, הוא משלם לשונאיו אל פניו להעבידו. לא יאחר לשונאו, אל פניו ישלם לו. מה פירוש? מה משלם לשונאיו? מה? זהו, אתה ראית את השונא של השם, שהוא נלחם בתורה ונלחם כל היום בקדושה ובתהרה, והוא חי, איזה מזכורת הוא מקבל. זה מה שרשום בפנקסים, יש עוד מהצד מעטפות ועוד כל מיני עניינים אחרים, ואיזה תענוגים ואיזה מנוחה יש לו, ביטוח בריאות חינם מתי שהוא רוצה, איזה פרופסור שזה, טלפונים חינם. מי מדבר על טלפונים? מדבר כעת על כל ההטבות שבעולם. כן, הוא שונא של השם, הוא עשה איזה מצוות, היו לו איזה זכויות, נותן לו את זה פה בעולם הזה להעבידו לעולם הבא, ועליו לא חל הכלל שכר מצוות בעי על מלכה. לכן הוא אומר, לא יאחר לשונאיו, לשונאו, אל פניו ישלם לו עכשיו. אבל אתה ושמרת את המצווה ואת החוקים ואת המשפטים אשר אנוכי מצוויך היום לעשותם. עכשיו חזרה השאלה עוד הפעם, והיה עקב תשמעו את המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם ושמר השם אלוהיך לך. אז איך שמר? פה זה לשון יחיד. אתה אמרת לי שבלשון רבים, ברבים יש שכר, אבל רגע, הפסוקים הראשונים הכל לשון יחיד. שמר השם אלוהיך לך את הברית החסד שנשבע לאבותיך, ואלוהיך וברכה וירבך ברך פרי בטנך. הוא לא אמר ברך פרי בטנכם, פרי אדמתכם, לא. לגניך, תירושך ויצהריך, ברוך תהיה מכל העמים. הוא לא אמר ברוכים תהיו מכל העמים. אז איך מסתדר כעת? אז תשמע מה תירוץ, תירוץ מבהיל, הגאון החידה הביא, הוא אומר, מביא משל מהעולם הזה. נגיד, שכרתי מונית, שתיקח אותי כעת לצפת. לא צימר ולא זה, אני הולך למקומות קדושים, נגיד. אני הולך שם. סגרתי איתו מחיר, כמה הוא רוצה, 700, 800, 900, יודע כמה, 1,000, פלוס תחנות בדרך, 1,000 שקל. אז מתי אני משלם? כשאני מגיע לשם. כשאתה מסיים, מגיע ליעד, אני משלם. שכרתי קבלן אצלי הביתה, לבנות לי חדר, לעשות לי זה, לעשות לי זה. אני משלם לו מקדמה. מתי אני משלם את הכל? שהוא מסיים את העבודה. אז אני עושה את הגמר, אני רואה כל הקירות בסדר, אין נזילות, אין זה, תאורה, הכל, הלו, ועל הבוקר. אז הכל יש תאורה והכל בסדר, אז אני משלם לו. מתי משלמים? בסוף. וזה מה שכתוב בפרק, ותשחק ליום אחרון. מתי מקבלים את השכר? שמה, ביום האחרון, אדם רואה את השכר שלו. אבל פה, שכר מצוות, בעיה על מה? לקה. אומר, אבל, נו, אז מה אתה אומר לי כעת, שהוא ברוך תהיה מכל העמים, ואומר, שמע, והנהג, נגיד, עצר בדרך, כביש 6, אתה מכיר את כביש 6? גם שם יש פרקים. אז בכביש 6, הוא עוצר, יש שם, איך זה נקרא, תחנת התרעננות, אתה היית שם? איפה? אתה לא פה, טוב, לא, לא אפריע לך. אז יש שם תחנת התרעננות מהצד הזה של הכביש, מהצד השני, זה לא בדיוק מול, אבל בנו את זה בצורה נכונה, וזה, אתה עוצר, בא הנהג, אומר, תראה, נגמר לי, או הכרטיס אשראי, הוא לא הביא אותו איתו, אתה, אני צריך לשלם עבור דלק, ואני רוצה קצת שתייה על הדרך, ו... וזה, אני יודע, קרקרים, משהו, פיסטוקים, אז הוא אומר לבעל הבית, נכון, סיכמנו על 1,000 שקל? תן לי 100 שקל כעת על החשבון, נתחשבן אחר כך. אז הוא רוצה עבור דלק, עבור הזה. כן, בבקשה. כאן, תפדל. זה מגיע לו. הוא אומר, זה בדיוק מה שכתוב פה בפרשה. ושאמרת את המצווה ואת החוקים ואת המשפטים, אשר אנוכי מצווה לך היום לעשותם. והיה עקב תשמעו את המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם אותם. אז בשביל להתקיים כעת בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא נותן לנו בשביל דלק, בשביל לחיות, בשביל נותן לנו בריאות, נותן לנו חוכמה, נותן לנו ילדים, יישוב דעת, כדי שנוכל לעבוד אותו. זה כן. אז אם כן, אין קושיה עכשיו. הכל התיישב כמו שצריך. אבל הוא מביא תירוץ נוסף. תשמעו, תירוץ מבהיל מאוד, מאוד מעניין. יש בגמרא, אם אדם ישב ולא עשה מצווה, אבל אומר, מתי יבוא לידי ואקיימנו, מחשיבים לו שהוא קיים מצווה. דוגמה, עכשיו לילה, נכון? התפללנו ערבית. פעלנו ערבית, ואני אומר, שמע, אני רוצה להניח תפילין. אני לא יכול. אבל אני נורא אוהב. עכשיו שמענו, כשרתם לאות על ידיך. אני משתוקק להניח תפילין. ואפילו הוא לומד הלכות תפילין. תשכו אומר, תרשום אותו, כאילו הניח תפילין. או הוא שמע כמה מעלת מצוות צדקה, היא גדולה מאוד מאוד. אז הוא שמע מעלת מצוות צדקה גדולה, בפרט שנותן, הגמרא אומרת, לעני בשעת דוחקו. אז כן, יש איזה עני כעת, שיש לו ילדים בבית, אין לו לקנות להם ארוחת ערב. ואתה בדיוק הוא פגש אותך, ואמר לך, סלח לי, יש לך איזה 50 שקל, 100 שקל לתת לי, אני צריך בשביל זה, ואתה הראשון זכית, שנפגשת עם איזה עני הגון והוצאת מהכיס ונתת לו, זה כמו $1,000,000 שהעשיר אחר נותן. זה מצווה הכי עצומה. אחרי האדם תמיד צריך להתפלל שיבוא לידו מצוות כאלה נדירות. לא כל פעם אפשר לזכות למצוות כאלה. או למשל מישהו מסכן חולה, מצב מאוד לא טוב, ואתה בא מעודד אותו ומבקר אותו, מחזק אותו, אז זה מחזיר לו את החיים. זו מצווה גדולה מאוד. אז אני אומר, וואה, זה כל כך יפה, אלוואי, ויבוא לידי איזה אני. אתן לו עכשיו הכל. אבל אין אני, אף אחד לא בא. אני הולך ברחוב, אני לא פוגש עניים, אנשים אוכלים גלידה, יוגורט. אוכל לזה, לא, הוא לא אני. יש לו כסף כמו ים. אז מה אני עושה? עצם זה שאתה משתוקק וחפץ ורוצה לקיים את המצווה, ועכשיו הוא אומר, יא חבל, מצוות מצה, אכילת מצה בליל הסדר, איזה מצווה יקרה. אבל מה יעזור? אני אוכל כעת טון מצה, לא יעזור כלום. עצם זה שהוא משתוקק, קבל שכר, כאילו הוא אוכל מצה, בליל הסדר. לומד כעת הלכות יום הכיפורים, מעלת יום הכיפורים, ומי שמתענה ביום הזה יכפר עליכם. אומר, אומר הלוואי, איפה, מתי יבוא יום כיפור שאני כבר... אמר לו, הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה את יום כיפור? עכשיו נחשב לך כאילו כעת יום כיפור, ואתה מקיים. מאיפה למדנו? ושמרת את המצווה. מה זה ושמרת? שמרת פירושו מצפה ומחכה. איפה יש לך דוגמה כזאת? יש. פרשת וישב, יוסף הצדיק רואה חלומות, הוא מספר לאביו ולאחיו, ויגער בו אביו, אבו נבו, מה כתוב שמה? ויקנאו בו אחיו, ואביו שמר את הדבר. מה זה שמר? שמר. הוא זכר, בטח, יעקב אבינו היה לו זיכרון. מה זה שמר? רש"י אומר, היה יושב ומצפה מתי זה יקרה ויוסף יהיה מלך. ואחיו השתחוו לו. ואביו שמר את הדבר. גם כאן, מה רוצה כבודו? כן.
אם יעקב אבינו ידע מה שיקרה, למה הוא היה...
לא, לא הכל, לא, לא. הוא לא ידע כלום. לא. הוא ידע שיוסף יהיה מלך. איך, מה יתגלגל, איך זה יקרה, הוא לא ידע. ואחרי זה גם, אז אתה תשאל אותי כעת שאלה אחרת, זה בצדק. אז למה הוא בכה? הוא שמע שיוסף טרוף טורף יוסף, הוא... עדיין חשב שאולי הוא עשה איזה אבון, ויוסף בגלל זה נעלם ממנו. אותו דבר, אתה קורא את פרשת ויצא, מה כתוב בתחילת הפרשה? אומר לו הקדוש ברוך הוא, כי לא אעזובך, עד אשר אם עשיתי את אשר דיברתי לך. הוא מברך אותו, ופתאום פרשת וישלח, פרשה אחרי זה, אחרי 22 שנה, וירא יעקב מאוד ויצר לו, ויחץ, ויאמר אם יבוא עשיו, הצילני נא, מיד אחי, מיד עשיו. יעקב, מחילה, שבוע שעבר קראנו ויצא, זאת שכם מבטיח לך. אז רש"י אומר במקום, הוא פחד שהוא עשה איזה אבון, והוא הפסיד את ההבטחה. תראה מה זה צדיקים. אז הם, מבטיח לך, 1-800, שקרנים, גזלנים, סחטנים, צוחקים על הנשים בעיקר, נשים פתיות, משלמות 36 חודשים, כל חודש 150 שקל, גזל גמור. אין מי שיכול להבטיח. וגם אם מבטיח לך, אני לא יודע מה יקרה מחר. נכון? אתה מסכים איתי? תחתום לי. אז אם כן, זה ושמרת, יושב ומצפה, מתי יבוא לידי איזה מצווה ואני אקיים אותה. אז מקבל על זה שכר גדול מאוד. זה ושמרת את המצווה. עכשיו, דיברנו על צדקה, שלא יברח לי מהראש, אז יש דבר גדול, אנחנו בחודש מתקרבים לחודש אלול. בחודש אלול יש המון המון פרטים שצריך לעשות, ועצות טובות לכולנו לעשות אותם. ולא לחכות לאלול, כך אמרו רבותינו, אחרי ארי ולא אחרי אישה. מה קרה שכולם עייפים היום כזה כאן, אה? מה העניין? כן, לא, אבל הם מהרים, ברוך השם, כן. אחרי ארי ולא אחרי אישה, מה פירוש? אם אדם הולך ברחוב, ויש מהסמטה הזאת אישה הולכת. אם הוא הולך שם, הוא צריך ללכת אחריה. מה יעשה? הוא לא יכול להשיג אותה. סמטה השנייה יש אריה. וואי וואי, פחד. תלך לסמטה איפה שיש אריה, ולא הסמטה איפה שיש אישה. והגמרא אומרת, ההולך, עובר אחרי אישה בנהר, אין לו חלק לעולם הבא. מהיום המסלסלים, הכל מותר. משום שלום בית, מותר, אומר לו. מוצרת. אומר לי, בא איזה רב, אמר לנו, שמשפחה יכולים גם לרקוד יחד. תערובת, אנשים ונשים, וזה מותר. אמרתי לו, כן, זה רב של גיהנם, יכול להגיד לך הכל. זה מטורף, חולה נפש. זה לא רב, זה הרב התריבנו. וכן על זה הדרך. הוא אומר לי, הרב, אשתי רוצה ללכת לבריכה מעורבת, ומשום שלו בית, אני יכול ללכת, הוא שקרן, הוא רוצה ללכת, הוא זורק את זה על אשתו. כמו אני מכיר הרבה רבנים, בואי נערב, אתה יודע, אשתי שומעת אותך כל יום שישי ברדיו, וזה, וזה, וזה הוא שומע אותי ברדיו, כי הוא אומר לי בדיוק מה הוא שמע, אבל לא רוצה להגיד, אני שמעתי רדיו, מה איזה אבונה עשית. אז הוא, טוב. אז הוא אומר, אשתי, משום שלום בית, ויש לציין שאנחנו לא חרדים, אבל מתחזקים. אמרתי לו, יש גיהנם גם בשביל מתחזקים. מה ההבדל? מה, יש תורה לחילונים ותורה לדתיים? יש תורה לחרדים ותורה לבעלי תשובה? יש תורה למתחזקים ותורה לבני תורה? לא. כולנו אותו דבר, אנחנו יהודים, כולנו בני אברהם, יצחק ויעקב. מי עושה היום את ההבדלים האלה? זה רשעים, זה רפורמים. זה לא דרך התורה. אז בקיצור, איפה אני הייתי עכשיו? אחרי ארי ולא אחרי אישה. אומר הגאון חידה, תדע שאמרו חכמים, טוב שאתם שומרים עליי, אמרו חכמים, חודש אב, מה המזל שלו? אריה. חודש אלול, המזל שלו בתולה. אז אומר, אחרי ארי, מיד בסיום סוף חודש אב, הנה השבוע, זה שבוע האחרון של אב, מיד תחזור בתשובה, אחרי ארי. ואל תחכה, תגיד, יש לי זמן, יש לנו אלול, ונקום לסליחות, ונעשה ככה, ואני אתן צדקה. לא, אחרי אישה לא כדאי. למה? כי הגמרא אומרת שמי שהיה בעל חוב לאנשים, חייב להם כסף. נמאס להם, אדוני, הבן אדם הזה, כל יום אומר מחר, מחרתיים. מה זה מחר? או כמו ההוא שאמר אחרי החגים. פסות הפסטור, אומר, לא אמרתי לך איזה חגים. אחרי החגים אני אשלם לך. אז הוא מביא אותו, הוא הולך לבית דין, שולחים לו מכתב. אז הבית דין חייב לתת לו מראש 30 יום שיכין או ישלם את הכסף, או שיביא עדים, או שיביא שטר, או שיביא קבלות, או שיגיד מה הטענות שלו, ייתן תשובה על השאלה. ככה הקדוש ברוך הוא, כל אחד מאיתנו שמרחם, אני אומר את האמת, זה עושה פחד. אתה מוזמנים לבית דין של מעלה לדון ביום ראש השנה, כי כל באי עולם, נכון? עוברים לפניו כבני מרון, כולם, שנאמר היוצר יחד ליבם המבין אל כל מעשיהם. כל אחד ואחד, ואף פעם לא דנים שניים אותו דבר. כל אחד יש לו יצר אחר, כל אחד יש לו תנאים אחרים, המבין אל כל מעשיהם. למה הוא עשה את זה? אז הקדוש ברוך הוא דן את כולם, אבל הוא מודיע לנו 30 יום מראש, מראש חודש אלול. לכן כותב הגאון חידה, היו נוהגים בכל הערים בחוץ לארץ ובארץ, כל יום מערב ראש חודש אלול היה עומד הזקן וצועק בין מנחה לערבית, שובו בנים שובבים, מודיע, תחיל להתכונן, מגיע אלול, צריך להתכונן. עכשיו יש אחד הדברים הנפלאים שכתב, כתב אותם הרב הכנסת הגדולה, והביאו אותו עוד הרב, עוד הרבה פוסקים, שיש סגולה נפלאה לאדם, מחוץ למה שאנחנו עושים בערב ראש השנה, פדיון נפש. פדיון נפש אפילו נותן איזה שקל או שתיים, או אם הוא רוצה לתת, ייתן מה שנוהגים לתת. חי שקלים היום זה בערך הפדיון של הנפש. פדיון נפש, וגם בערב יום הכיפורים. אבל מחוץ לזה, כותב, יש עניין גדול מאוד שאדם יתהר את עצמו ויזכה על ידי זה לתשובה גמורה ויצא זכאי בדין. מה יעשה? בחודש אלול, אני לא מדבר עכשיו בימים האלה, שבוע שאחרי שיבוא, באלול, ייקח מטבעות, או לאו דווקא מטבעות, ייקח סכום, כסף, כמניין השם שלו. דוגמה, קוראים לו אברהם. אז אברהם ממה מורכב? א', ב', ר', ה', מ'. ייקח, נאמר, פרוטה, היום פרוטה זה 10 אגורות, זה פרוטה. אז מי שאין לו, אז ייקח פרוטה, 10 אגורות. מי שיש לו, ייקח שקל. ייקח פרוטה, מטבע של 10 אגורות, אחד. ויגיד, זה כנגד א' של השם שלי, אברהם. זה א'. אחר כך ייקח 2, זה כנגד ב' של אברהם. ישים אותם בשורה. על השולחן בשורה. אחר כך ייקח 200 פרוטות. כמה זה 200 פרוטות? אמרנו לפי 10 אגורות זה 20 שקל. ישים שטר של 20 שקל, ישים אותו, יגיד זה כנגד עוד רש. אחר כך חצי שקל. מטבע של חצי שקל, ישים אותו, זה כנגד ה. אחר כך נשאר מם, זה 4 שקלים. ואם הוא רוצה, יעשה את זה בשקלים. שקל אחד, מטבע של 2 שקלים, או 2 שקלים בודדים, לידו, 200 שקל, ואחר כך 5 שקלים, אחר כך 40 שקל. יגיד, זה פדיון נפשי ונפשות בני ביתי. וכל הגזרות, כל, הוא יבקש מהשם, מה שהוא יבקש. קח את זה, הכתוב, יחלק לשבעת עניים תלמידי החכמים. עכשיו, אם זה, נאמר, יוצא סך הכל 4 שקלים, אני יודע מה, 20 שקלים, בסוף זה יוצא 50 שקל, מה היה הלק לשבעה? מה יעשו בזה? היום הכסף אין לו ערך. אז הכי טוב שיש גבאי, והוא אוסף לכולם, והוא אחר כך מהלך לשבעה תלמידי החכמים, ואפילו לא רק שבעה, ייתן אפילו ל-14 תלמידי החכמים. למה? אולי אחד מהם הוא לא כל כך תלמיד חכם, ואולי השני הוא לא כל כך עני. אנחנו רוצים בטוח. זה מובטח לו שישלים את השנה בשלום. זה אחד הדברים, העצות לחודש אלול. שמובה גם עוד דבר, זה דיברנו על צדקה. עכשיו אנחנו רואים כאן בפרשה שלנו מצוות ברכת המזון דאורייתא. אבל מתי? אם שבעת. ואכלת ושבעת וברכת את אדוני אלוהיך על הארץ הטובה אשר נתן לך. אז אם אדם אכל ושבע, חייב מהתורה לברך ברכת המזון. אבל אם הוא לא שבע, אמרו חכמים שיש כדי שביעה שזה מרגיע את האדם, נגיד אדם רעב, אז הוא לוקח איזה בורקס אחד או איזה, זה לא בריא בורקס, הוא לוקח איזה קרקר, אני יודע מה, אוכל כזית, זה מרגיע. אז חכמים אמרו שגם על כזית תברך ברכת המזון. כמה זה כזית? 27 גרם. אבל לא ייקח 27 בדיוק, ייקח 30. למה? כי אני צריך כזית להיכנס בתוך הלוע. כי אם חלק נדבק לי בין השיניים או בין החניכיים, אז לא הכל נכנס, תיקח 30. כדי לא להיכנס לברכה לבטלה. ואז אכלת ושבעת. מה?
יש פרוסות של לחם, למשל.
שתי פרוסות של לחם? פרוסה
אחד
הוא לא שם. המון זה. אתה יודע כמה זה כזית? רגע, רגע, שאלת דן, אני עונה לך. אני לשירותך עכשיו. שמע, כזית, שליש לחמנייה, זה כזית. שליש פיתה, זה כזית. למה? אני שקלתי. פיתה זה מגיע כמעט 100 גרם, 90 גרם, פעמים פחות, יותר, אין פיתה אחת דומה לשנייה. זה בערך 90 גרם. שליש פיתה, כזית. לחמניה אותו דבר. תשקול אותה 90 גרם, לחמניה רגילה, 90 גרם. פרוסת לחם, בוא נעשה חשבון. אתה קונה, בוא נגיד לא אתה קונה, מישהו קונה. לחם אחיד, מה שנקרא, 750 גרם. כמה פרוסות יש בפנים? כמה? כמה פרוסות? לפחות 24 פרוסות יש שם. נכון? 24 פרוסות. תשקלל את זה. 24 כפול 3. 72. הנה, זה כבר... זה. יוצא שבפרוסה אחת יש לך כבר כמה? זה יוצא לפי זה? נו? תחלק ל-24. 750, תחלק ל-24. כמה יוצא? אני לא מדבר על הפצפוניות האלה שיש בצדדים. אני מדבר על הפרוסות הבינוניות או הגדולות. יש בפרוסה אחת בשקט כזית. אם לא שתיים אפילו. אם זה פרוסה גדולה, חצי פרוסה זה כבר כזית. הבנת אותי? אז לא שתי פרוסות. בייגלה, הוא אוכל עוגיות מזרחיות. פעם, לא יודע, היום עושים אותם גדולות, היום עושים אותם קטנות. שתיים כאלה, קטנות כאלה, עיגולים. זה כזית. צריך לברך על המחיה. בסדר? אנחנו עכשיו, זה? חברים? בסדר. עכשיו, בוא נחזור לעניין. אז ברכת, ברכת המזון. כותב הגאון חידה, אדם שרוצה שימחלו עוונותיו בחודש אלול, ייזהר בברכות הנהנין, לדעת כל דבר ודבר מה מברכים עליו. ולא סתם, הוא שואל אותי, תורטיה, מה מברכים עליה? אני יודע מה יש לך, איזה תורטיה יש לך, ממה היא עשויה? אתה צריך לברר. יש עשוי מטירס, זה בחטא שהכל. יש עשוי מכמח חיטה, ויש מעורב. אז מה עושים במעורב? מעורב תדעו כלל, כמו הביסדי וכל אלה שנותנים לילדים. זה לא בריא, אבל בוא נגיד, פעמים שעת הדחק, רוצה קצת להרגיע את המעיים שלו, אוכל. ביסדי זה מזונות. מדוע? הביסדי הזה יש בו, תדעו כלל, כל דבר המעורב עם מלח וסוכר וחומרי טעם וחומרים יציבים ומייצבים וכל מיני, שמעת החכם מזה? יש לך שם גם הם רמאים מארץ הרמאים, כל דור סדום בא בדור שלנו, הם כותבים לך שם שומן צמחי וזה סכנה לבריאות. אתה יודע מה זה שומן צמחי? ממה זה עשוי? אתה לא יודע? אז איך אתה אוכל? כל דבר בעולם. אתה אוכל בורקס, אתה אוכל פיצה, אתה אוכל מכל האוכל, איך זה נקרא? בן רגע. שומן צמחי יש שם. אתה יודע ממה זה עשוי? לא פחות או לא יותר, שמן דקלים. וזה הדבר הכי מסוכן לחיי האדם. תשאל את כל הרופאים, למה שמן דקלים הוא מוצק ואז הוא נכנס לגוף, הוא נדבק בדפנות של כלי אדם. ולך תוציא את זה עכשיו. הוא אוכל, מהילד, מישהו קטן, הוא כבר אוכל והורסים אותו.
מה הדעה של הרב לגבי ברכת הפיצה?
מה זה דעה של הרב? דעה של הרב, מה התורה אומרת? דעה של הרב, זה לא משאל עם. מה הפיצה? הוא קורא עיתונים, קורא תקשורת ומביא לי את התקשורת לפה. זה לא היום נולד הפיצה, הפיצה נולדה לפני עוד 200 שנה. ואני אגיד לך, הנה פה הוא מסוריה. מה יש לכם? נכון, לחמי בעג'ין, נכון? מה זה לחמי בעג'ין, אתה יודע? הייתה אישה בבית, שפעם אישה הייתה אישה ועופה הייתה עופה, אז הייתה עושה בצקים בבוקר, על הבוקר. מה זה בבוקר? בארבע לפנות בוקר, הבעל על בית הכנסת, היא כבר עושה. עושה בצק כמו גודל של פיטה, אבל לא, לא משתי, לא ממולה, אלא ככה סדה, אומרים זה רק פן אחד של הלחם. עושה אותו בצק, לוקחת אותו, לוקחת קוצצת בשר, או עוף, או קורקבן, או מה יש, קוראים לזה מעורב ירושלמי. מה לירושלמי ולמעורב הזה? לא ידעתי. צחמות שם. לוקח את זה עם קצת בצל ובנדורה, מפזרים על זה, נכון? מכניסים את זה או לתנור, או לטוסט אובן, או אני יודע מה, אבל בשרי. שמים את זה, וזה נהיה לחמה בעג'ין. לחמה זה בשר, בערבית. בעג'ין זה בצק. זה בדיוק הפיצה. אז אם עושים את זה, לחמה בעג'ין. וזה בצק, תקשיב טוב, זה עונה על השאלה שלך, בצק של לחם. מאותו בצק היו עושים גם לחם בבית. עכשיו, היו נותנים את זה, וכל אחד הולך איתו לעבודה, הוא ממהר, אוכל משהו בבוקר, חוטף משהו, חטוף ואכול, ולוקח איתו כמה לחמי בעג'ין, ככה, כאלה, הולך איתם לחנות, או הולך לעבודה, מגיע שעה 10, שעה 1, רוצה לאכול, מוציא את הלחמי בעג'ין, ואוכל אותו. מה הם היו מברכים על זה? מזונות, נכון? הם היו מברכים מזונות. וכל החכמים בחלב, בסוריה, היו צועקים, אתה רואה, אני לא הייתי אף פעם בסוריה, היו צועקים, תברכו על זה המוציא. למה? כי הבצק הוא בצק של לחם. זה לחם גמור. ומרן מפרש, מי שלקח עשה אימפנדה, אתה יודע מה זה אימפנדה? איזה מאכלים היה להם אז, לפני 500 שנה. וואי וואי. אתה זוכר? היינו שם אז ביחד? אז היו לוקחים, מכינים לחם, פיתה גדולה, ואז הוא ממלא אותה בפנים בשר, בצל, חומוס, וכל מיני דברים מעניינים ככה, ואופה את זה בתנור. למה? במקום לקחת לחם, ולקחת בשר, ולקחת ביצים, ולקחת דגים, ואני יודע מה, והכל מתערבב וזה, מראש עושים הכל כמו שצריך. והיה להם שכל אז, אתה מבין? שואל מרן, מה ברכתו? המוציא להם מן הארץ. צריך ליטול ידיים. באותו סימן, קוף סמך ח', מרן כותב, שאם הוא לקח להם כזה, ומילא אותו בשקדים, צימוקים, שזפים, אבל בלי גרעינים, זה דרבלק שלא תבלע, אך יצמח עץ שזפים בבטן. אז ככה היו אומרים לילדים, מפחידים אותם. וכן זה הדרך, מה קרה? הם כולם היו בים היום? כן. אז בקיצור, אתה שומע? אז היה מבלה את זה. מרן אומר, זה מזונות. מה קרה? תלוי מה זה ממולא. איזה ממולא אוכל שאתה אוכל כמו ביצה או דג או בשר או עוף או גבינה, שזה אוכלים את זה לחם עם זה, ובצק של לחם, תקשיב לי טוב ואל תערבב את הדברים. וזה מפה הם הליצנים המציאו את השיגעון הזה, מבלבלים את המוח של האנשים. אז זה בצק של לחם, זה נשאר לחם. אבל אם הוא ממולא בדברים שהם באים להעביר את הטעם, כל מיני מה שממלאים את העוגות, מה ממולא שקד, ממולא סוכר, ממולא אני יודע מה, זה ברכתו מזונות. אז תלוי מה זה ממולא. עכשיו נחזור לפיצה שלך. לא יודע מה פתאום דקת על הפיצה. לא משנה, בסדר, אני לא באתי בטענות, חלילה. אני, זכותך לשאול מה שאתה רוצה ואני צריך לענות. הפיצה הזאת תלוי ממה הבצק עשוי. זה קובע. לא קובע שום דבר אחר. לא מה יש על הפיצה, ולא כמות שאתה אוכל מהפיצה, הכל קשקושים ופשפושים, הכל קשקשן, קשקש, קשקוש מקושקש. אחד שאלה אותי, זו שאלה, תפתי לו, קשקשן, קשקש, קשקוש מקושקש. זה לא תלוי בזה, תלוי הבצק עצמו של הפיצה. אם הוא בצק של לחם, זה לחם, זה המוציא. כמו הלחם מבאג'ים, שמעת מה הוא אמר? המוציא. אבל אם הבצק עצמו, שעשו את הבצק, ערבו בתוכו שמן, ערבו שם יותר מלח, או אפילו סוכר, אשכנזים אוהבים סוכר, עוף עם סוכר. מטבילים את העוף בסוכר ואוכלים, נכון? מה אתה עושה ביד? הוא רק אוכל בוכרי, תפסיק, תצא מהאזור הבוכרי. תיכנס, בסדר, אבל אתה צריך לדעת מה אוכלים, מה דברים אחרים, מה מברכים עליהם. סליחה? לא, זה לא בסדר, אל תגיד בסדר. שום דבר לא בסדר. צריך לדעת. אז אתה אוכל את זה, והוא בתוך הבצק, הוא עירב דברים אחרים, או אפילו תבלינים ששינו את הטעם של הבצק. זה לא טעם לחם. השתנה טעמו, נהיה מזונות. עכשיו יוצא לפי זה, אם אני לקחתי בבית למשל פיצות במקום שהתייבשו, חתכתי אותם ועשיתי על כל אחד, פיזרתי גבינה וכל מיני אני יודע מה, הכנסתי לתנור, זה המוציא, נשאר המוציא. אבל אם עשיתי בצק בבית והבצק מראש הוספתי לו כל מיני דברי טעם ותבלינים ששינה את הטעם. אתה זוכר פעם היה, אני לא יודע, אולי גם היום יש לחם קימל, זוכר את זה? היית חותך את הפרוסה, יוצא שם כמו תולעים, אתה חושב, שחורים, נקודות, נקודות. מורבי היה מקפיד לא לאכול את זה, או אם היה מביא, היה מוציא את הקימל ואז מברך על זה המוציא. למה זה כבר אתה נכנס לספק? ברגע שהבצק שינה את טעמו, כך כותב הרמב״ם, הבצק השתנה טעמו, שמת לו תבלין, הוא הפך להיות מזונות. אותו דבר, למשל יש לפעמים, מוכרים את הלחמים האלה, זה למדו מהערבים, בעיר העתיקה, עם שמם וזכר זכרם ואימם ביחד. אז הם, יש להם שם איזה בגלי ארוך כזה, כמו לחמניה, ארוכה כזאת. זה הולך בעיגול כזה, מאורך, ומלא סומסום עליו. הכל סומסום. זה יכול להיות מזונות כבר. זה כבר בעיה. לכן צריך להיזהר שיש לחם עם הרבה סומסום, זה אתה נכנס לספק. אז תברך על לחם רגיל המוציא, תפתור את זה. כי זה ברגע שבאפייה, השתנה הטעם, הפך להיות מזונות. אז תדע, שלוש כללים יש לנו במזונות. במרן כתב את זה להלכה. אחד זה שיטת הרמב״ם, שהבצק עצמו שינה את טעמו, אפילו לא הוספתי לו כלום. אני אוכל כעת לחמנייה שהיא בטעם אחר. אז אני מרגיש את הטעם בחך, זה מזונות. שתיים, שיטת, יש לנו שיטת רב היי גאון ושיטת רבנו חננאל. שתיים, אם הבצק ממולא בדברים אחרים, זה בצק שלהם, אבל ממולא בדברים מתוקים או שקדים וכדומה, שזה בא אחרי האוכל ככה לעשות ככה טעם בפה, זה מזונות. פת הבא בכסנין, כיסים זה נקרא. שלישי, אם הבצק הוא דק ונאפה דק, נהיה כמו קרקר, כמו מצה, כמו אני יודע מה, מזונות. שלושה, תזכור את זה. זה סעיף שלם בשולחן ארוך בסימן קוף סמך ח', זה צריך לדעת. אז ואכלת, ומה נפקה מינה? אם אתה אוכל מזה כזית או שתי כזיתות, ברך על המחיה. אבל אם אתה אוכל מזה 216 גרם, והיום בקלות אפשר להגיע בבורקס. בורקס, מברכים עליו מזונות. אבל לפעמים בן אדם רעב. הוא בא, הגיע ערב או צהריים, אין משהו, הוא הלך לחנות בורקס, או בבית, אפו, בוא הנה, זה חם, בוא, עוד דרוב. וכל בורקס אחד, זה 80 גרם, 100 גרם, בורקסים המשולשים הגדולים, זה 100 פלוס. הוא אכל שתיים כאלה, כבר הוא בבעיה. הוא צריך ליטול ידיים, מברך המוציא לחם מן הארץ. ליטול על נטילת ידיים, מברך המוציא לחם מן הארץ, ואוכל שתי בורקסים בחצי. עכשיו, הקטנים האלה, המשולשים הקטנים, זה כל אחד 40 גרם, עד 50. אני בדקתי את זה. זה, אתה צריך לאכול. אם אכלת, אתה אוכל 5 בורקסים קטנים, אתה צריך ליטול ידיים. למה? תשקול אותם. אתה, הרי אתה קונה בחנות, תסתכל מה המשקל אומר. המשקל אומר לך. אומר לך, בורקס גבינה, בורקס תפוח אדמה, אני יודע מה, בורקס בשר, כל דבר כזה. זה, אם יש לך כבר 216 גרם, בוא נאגד ל-220, בסדר? אז 220 גרם זה לחם נהיה. זה נקרא קובע סעודה. סליחה? יופי, איזו שאלה יפה מאוד שאלת. במקרה זה הבילוי מתבטל, למה? כי מה אני מברך על הבורקס? מזונות. אם אתה מברך על המילוי, אתה צריך לברך על המילוי שהכל. אתה לא מברך על המילוי שהכל, אז אתה, זה מצטרף. חוץ מבפלה, שם אנחנו לא מצרפים את המילוי. ובפלה, אם כי לפי דעת האשכנזים, שהולכים לפי המגן אברהם, המילוי מצטרף, הכל מצטרף. אבל בוופל זה דבר, דין אחר. כי הרוב זה המילוי. השמה הוא צריך לאכול 100 גרם ופלים ב7 דקות כדי לברך על המחיה. יש כאלה שהם רעבים. הוא יחסה לך את החבילה ברגע, אתה לא הגשת איך. כן. אז זה הסוד. הסוד הוא שאנחנו הולכים אחרי הזה, אז זה ברכת המזון. וצריך לדעת כל, זה לפני, באלול. צריך ללמוד כל דבר ודבר מה מברכים עליו. יש האדמה, יש העץ. דוגמה, יש שם ויכוח גדול עם חכמי אשכנז. הם, בפרט אלה שהולכים בשיטת חזון איש, הם טוענים, תראה עד היום, הם לא אוכלים. הם לא אוכלים פלפל, אפילו גמבה, הם לא אוכלים. הם לא אוכלים טירס, הם לא אוכלים בבינג'ן, חצילים, הם לא אוכלים, נו מה עוד יש שם, אננס, בננה, פפאיה, יפה לך, כל הכבוד. ברוך הבא, חכם, מה קרה? יש לך יום הולדת? מה הסוד? יום האם, אתה יודע מה? היום אחד אמר לי שיש יום היתוש. אתה יודע איזה משוגעים בעולם?
לנו יש יום של שיעורי תורה, ברוך השם.
יום היתוש.
כן,
בסדר.
תודה רבה.
חשבתי על זה. כל הכבוד. אז אתם שומעים רבותיי? אז איפה אני הייתי? אז כל אלה, יש ויכוח. למה? אני אגיד לכם מה הוויכוח. ועד שהם מדברים, גם אלה השרי, הבנדור השרי, גם על זה יש שאלה. אני הייתי במטעים שם. השרי הזה, זה לא חד פעמי. זה שותלים את השתיל של הבנדורה, הוא מתקיים 5 שנים. הוא מוציא לך בעונה, הוא מוציא את הבנדורה, זה, אתה לא יודע מה זה בנדורה? פמרת. רק אני לא משתמש במילה של הרשע הזה, מה שמו, בן יהודה, בן כלבה, לא בן יהודה. הוא קרא לזה שם נבזי. עין ג' ב' נון יוד ה', הוא התכוון למשהו מושחת שבמושחתים. תבין. לכן אנחנו קוראים לו בנדורה, או תמטה. תמטה בשפה בינלאומית. כן. אז בקיצור, זה גדל, יש לו שיח שלו, אורכו 10 מטר. תלך ותראה, אתה יושב בבית, לא, כל הזמן אתה אומר, הרב לא לוקח אותנו. תלך, תראה, במטע של בנדורה. אז אתה רואה, זה 10 מטר, באחד כזה יש 50 קילו של בנדורה. זה מגיע לשוק. וזה חי 5 שנים. לא צריך להשקוט אותו, לא כלום. יש לו מחשב, והוא מחובר למים, נותן לו בדיוק מים בשיעור, ביום כיפור, בשבת, בתשעה באב, בפסח, מתי שאתה רוצה. ויש לו גם את ה, איך זה נקרא, החומרים שהוא צריך, דשנים, דשן, הוא מקבל דשן, הוא מתכנת את המחשב כזה קטן, הוא רושם לו מה זה, כמו שעון כזה, מסובב אותו, וזה גדל 5 שנים. אז מה, אז לפי דבריכם, זה עץ. למה? זה צמח רב שנתי, נכון? אותו הדבר הפלפל, הוא צמח רב שנתי. אנחנו מברכים עליו האדמה. אחרת, היה לנו בעיה עם אורלה. מה קובע מה זה האדמה, מה זה העץ? אותו הדבר מביאים לנו למשל כעת להריח בסמים. אז הדס, כולם יודעים, זה עץ. יש לך שם את ה... איך קוראים? לא בזדיקום מהשני. גרניום, גרניום. זה העץ. למה? אתה כותף אותו, השורשים נשאר, הוא מוציא עוד פעם. זה עצה בסמים. אבל נענה, זה כולם יודעים, זה יסבה בסמים. מה דינו של הבזליקום? אז שאתה מדבר איתי על פיצה. בוא נדבר על דברים יותר... זה. בזליקום. זה עץ או עשב. אז תדעו שיש 2 סוגים של בזליקום. למשל בירושלים לא יצמח בשום אופן של העץ. כל הבזליקום שבירושלים זה יסבה בסמים. אבל פה באזורים האלה, בפרט בראש העין, בכל אזור, העננה, כל גוש דן והלאה, זה עץ. ומה קובע? תשמע מה קובע. שזה משנה מפורשת. ועל זה עמדו כל הראשונים. תביא הראש, תביא כל הפוסקים. יש לנו 3 סימנים להבחין אם זה עץ, אם זה האדמה. והסימנים הם כאלה. 1, אם זה יוצא גזע, ומהגזע מתפצלים ענפים. זה עץ. אבל יש כאלה, אלה הבזליקום הירושלמי למשל, הוא לא גדל מעץ, הוא לא יוצא לו עץ. הוא יוצא שורשים שורשים מסביב, אתה זורע אותו, הוא יוצא לך, לא, אבל מסביב, זה קבוצה, זה מטעה אותך. וזה יוצא אחד, 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 כל אחד, כל ענף בפני עצמו. זה עשב, זה עשבה. אותו הדבר הפלפל, אותו הדבר הבבינג'ן, אותו הדבר כל אלה שהזכרנו מקודם, הפירות האלה, הם האדמה, הם לא עץ. ואפילו שהשורש נשאר באדמה והוא צומח מחדש, זה מחליף גזעו, גזעו מחליף, זה נשאר האדמה. זה לא, זה סימן שני. הסימן אחד, מאיפה יוצאים הפירות? אם יוצאים מהענף עצמו, מהאדמה, זה האדמה. אבל אם יוצאים מהגזע עם ענפים כמו עץ של פירות, זה עצה. אחר כך מאיפה הוא יוצא, מתוך האדמה הכלח יוצא או לא. וכן הראש כתב עוד טעם, עוד סימן. הוא אומר, אם ביום שאתה זרעת אותו, באותה שנה הוא הוציא פירות, זה האדמה. למה? כלל ידוע בזריעה, חיתים, תבועה, קטניות, אתה זורע, באותה שנה זה מוציא. אבל פרי הוא לא מוציא באותה שנה. אם אתה זורע אותו, אני לא מדבר על נטיעות, אני מדבר על זריעה. לוקח לו לפחות 3 שנים או 2 עד שהוא מוציא את הפירות. אז זה העץ. לכן אין לנו בעיה, הם לא אוכלים, לא פלפל, לא גמבה, לא תירס, אומרים זה כל זה עורלה, 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 עורלה. שגעתם את העולם, מה עורלה, מה? זה לא, זה מין האדמה. לכן, וצריך להיזהר, לזכור מהו ברך. דוגמה, אתן לכם עוד דוגמה קטנה, לפני שנסיים, רוצים לעשות היום אתרה. עשיתם אתרה אתם? נעשה, בני ידע. אז יש, תשמע, יש, מה באתי לומר כעת?
אז אתה רואה?
אל תכניס לי כעת דברים אחרים. באתי להגיד דבר חשוב, שצריכים לזכור. נו, אז בקיצור, איך אנחנו... מה מברכים על מה ואיך מברכים. אז צריך מאוד לשים לב כל דבר ודבר מה הברכה שלו. וברח לי מהראש, לא זוכר מה באתי להגיד. נכנסנו לאתרה, מה אמרתם? לא, גמרנו מזה, היה לי עוד פרט. מה עוד? דיברנו על זה כבר. ברכות, כן, אני רוצה לדבר על ברכות. צריך להיזהר לדעת כל דבר מה הברכה שלו לפני כן. וגם, נזכרתי, אסח דעת בברכות. זה דבר מאוד מצוי. אני אמצא בעבודה. בוא נגיד, אני גם עובד איתכם, בסדר. אז יש לנו בניין, אותו קומפלקס של בניינים, והוא מגודר, אזור סגור, נגיד.
מלון.
איך?
בית מלון.
מה מלון? מי הולך למלון? דחי לך. אמנן, אתה לא שמעת מה עושים בבתי מלון, השם ישמור. כל מאוס, מלא חיידקים, מה קרה לך? אז עכשיו נגיד, אדם נמצא במפעל. במפעל, יש למפעל חצר וגדר. ואני יוצא מהמפעל, מהאגף הזה לאגף השני. ואני ברכתי העץ, האדמה, שהכל, מזונות, הכל. אני עברתי לחלק השני, וגם שם יש לי שהכל, אני לא מברך. למה? אני באותה רשות. אותו דבר בבית. אתה בבית הולך מחדר לחדר, זה ודאי שאני לא צריך לברך. ואתה צריך לזכור מראש. נגיד, אדם לא יצא מהמתחם כל היום. נכנס בבוקר, לקח משהו מזונות, ברך, אתה כבר צריך לכוון ולדעת שעד הערב, עד שאתה עוזב את המתחם, אתה לא מברך. אבל אם זה לא במתחם, זה מחוץ למתחם, אתה עובר לרשות אחרת, אתה צריך כן לברך. אותו דבר לדוגמה, בואי נגיד לכם עוד דוגמה. חדר מדרגות. אני נמצא בבית, בניין רב קומות. אני נמצא בתוך הבניין, חדר מדרגות. כל דירה, זה דירה בפני עצמה. אבל אני עובר בחדר מדרגות, כולנו שותפים. החדר מדרגות, החצר, הגג. עלית על הגג וחזרת, ירדת ועלית בחזרה, אבל לא יצאת החוצה, לא יצאת לרחוב, אני מדגיש, לא יצאת לרשות הרבים. אפילו שחדר המדרגות הוא משותף לכל הדיירים, אבל כיוון שאתה חלק מהדירות הנמצאות כאן, אתה לא מברך שנית. צריך לזכור, הרבה טעו בהלכה הזאת. כי לפי ההלכה אני עדיין בתוך המתחם. אז אדם צריך לזכור, איש, אישה בבית לפעמים יושבת כל היום, היא עובדת שם, אז היא הולכת ויוצאת, הולכת לשכנים וחוזרת, והיא ברכה שהכל, היא ברכה העץ, ברכה האדמה, לא מברכת יותר. עד הרגע שעוזבים את המתחם, הולכים לחנות, או הולכים לבניין ממול, אז אני מברך מחדש. השירותים איפה נמצאים? שאלה מבלבלת. אם השירותים בתוך החצר, זה לא יסיח דעת. אבל אם הם לא בתוך החצר, נאמר השירותים ברשות אחרת, אני צריך לעבור את הכביש, ללכת לאזור אחר, לשירותים ולחזור, אז אתה מברך מחדש. מה הברכה האחרונה? ברכה האחרונה זה לא יסיח דעת. אני היום מתכונן להיות פה במפעל, במתחם, בעבודה, בישיבה, בכולל, בתוך האזור של הכולל, בתוך האזור של המקום. גם אם ברכתי נפשות, אני ברכתי נפשות כדי שלא אשכח ברכה האחרונה, אבל לא הסחתי את דעתי, אני מתכונן להמשיך לשתות ולאכול. אז עדיין אתה מברך.
לא קשור מתחת לכיפת השמיים,
כבוד הרב?
לא.
לא קשור. זה אחת הטעויות המפורסמות. זה לא קשור. כיפת השמיים שדיברו, דיברו על בתים פרטיים. זה בית פרטי, הוא בית פרטי. אז אני יצאתי תחת כיפת השמיים, יצאתי לרשות הרבים. אבל בתוך המתחם, שהוא, אני מדגיש, מגודר, והכל שייך לאותה רשות, לפעמים יש קומפלקס של בתים או של בית חרושת או של מפעל והכל מגודר. כל האזור הזה כולו נחשב כבית אחד.
על המחיה זה גם לא מסתת?
זה כבר אתה נכנס לפרטים אחרים, זה בפעם אחרת, כי השעה מאוחרת. רבותיי, נעשה אתרת נדרים. אז אנחנו עושים ככה, כל השורה הזאת שיחיו, והשורה הזאת שמולי שיחיו. אנחנו עושים מטרה, והם, שתי השורות האלה, כל השורות שבצד הזה, מתירים לנו. אנחנו, ואחר כך נעשה הפוך, השורות האלה יבקשו מהשורות האלה שיתירו להם. אז תגידו, תכוונו עליי, או שתגידו איתי בשקט. הרי אנחנו מבקשים ממעלתכם, שתתירו לנו ולנשנו ולבננו ולבנותינו ולכל הנלווים אלינו. כל נדרים, שבועות, חרמות, עלות, שמתות, נידויים, כללות, חלומות רעים, פתרונות רעים, בכל מיני עין הרע, הן וכיוצא בהן. עכשיו אתם עונים איתי ביחד, בצירוף, תגידו, וברשות קודשה ברוך שכינתה, ובדין של מעלה ובדין של מטה, מותרים לכם, מותרים לכם, מותרים לכם, מותרים לכם, מותרים לכם, שרויים לכם, שרויים לכם, שרויים לכם, מחולים לכם, מחולים לכם, מחולים לכם. אין כאן נדרים, אין כאן שמות, אין כאן חרמות, אין כאן נידויים, אין כאן דברים אסורים, אין כאן ביטויים, אין כאן חלומות רעים, פתרונות רעים. אין כאן עין הרע, אבל יש כאן מחילה וסליחה וכפרה. אחר כך נסיים. אז עכשיו אנחנו עושים להם. הם עשו לנו טובה, משלמים להם טובה תחת טובה. אז אנחנו נגיד, כעת אתם, הרי אנחנו מבקשים ממעלתכם שתתירו לנו ולנשנו ולבננו ולבנותינו ולכל הנלווים אלינו. כל נדרים, שבועות, חרמות, נידויים, נזיפות, כללות, עלות, שמתות, כל מיני דברים רעים ואסורים, חלומות רעים, פתרונות רעים, וכל מיני עין הרע, הן וכיוצא בהן. אתם אומרים את המותרים לכם, אתם צריכים להגיד בפה שלוש פעמים. בצירוף וברשות קודשה ברוך הוא ושכינתה, ובדין של מעלה ובדין של מטה, מותרים לכם. מותרים לכם, מותרים לכם, שרויים לכם, שרויים לכם, שרויים לכם, מחולים לכם, מחולים לכם, מחולים לכם. זהו, אין כאן נדרים, אין כאן שבועות, אין כאן חרמות, אין כאן נידויים, אין כאן כללות, אין כאן עלות, אין כאן שמתות, אין כאן עין הרע, אין כאן נידויים, אין כאן דברים רעים ואסורים, אין כאן חלומות רעים, פתרונות רעים, אין כאן עין הרע, אין כאן כל מיני חולאים רעים ודברים רעים ואסורים, אבל יש כאן מחינה וסליחה וכפרה. שם שהסכימו ויתירו לכם את דין של מטה, כך הסכימו ויתירו לכם את דין של מעלה. בכל הכללות חלומות רעים, פינות רעים, בכל מיני עין הרע, בכל מיני חלומות רעים, פתרונות רעים, התהפכו עליכם ועלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה. ויושלחו על ראש אויבינו ושונאינו כמו ארדואן, הנייה, פוטין, נו, רוהני וסינואר ואימח שמו נסראללה ימחה אסמו ואסם אמו להם בכל אשר להם. וכדכתיב יהפוך אדוני אליך לך את הקללה לברכה כאהבך אדוני אלוהיך, וכתיב אתם הדבקים באדוני אלוהיכם חיים כולכם היום, יהיו לרצון מרפים ויגון בלפניך, מים צורים וגואלים, תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות.